טוב, איפה היינו?
אמונה.
לא סיימנו עוד את זה? סיימנו ואנחנו לקראת הסוף, לא?
אמונה ניתן את זה.
כן.
לא מה צריך לעקל את זה.
כן, אבל העיכול יותר מדי ארוך. האמונה נותנת את המגמה האחרונה של היש. נכון? שם אנחנו, לא?
כן.
והמדע, את הדרכים, איך מכירים ותוסעים אותם. זאת אומרת, האמונה בעצם מפגישה אותך עם האידיאליות, עם האלוקי. זה המגמה האחרונה של היש, עם השלמות, עם השלמות האינסופית. והמדע, את הדרכים, איך מכירים ותוסעים אותם. זאת אומרת, המדע, השכל, אני חושב שהוא מתכוון בכוונה למדע, כן? הוא מתכוון לרמוז שגם מה שקוראים לזה גילויים מדעיים ודברים מהסוג הזה, זה הסברת המציאות. הסברת המציאות, כן, שהיא הפועל יוצא של הרצון האלוקי, של המגמה האלוקית, שהאמונה בעצם מפגישה אותנו איתה כל הזמן. אם יתעצל האדם בהישרת הדרכים, תעלה ממנו המגמה. ואם יחדל להיות עורג אל המגמה, יורדו כל הדרכים את ערכם וסופם להתעבד. אם אדם יסתפק בזה שיש לו שאיפות ויש לו מחשבות גדולות, והוא כן משתייך למחשבות על השלימות, על הרוממות האלוקית וכו'. אבל הוא מתעצל בהישרת הדרכים. כלומר, הוא לא מנסה לכוון את החיים, כן, לפרטיהם, להתאים אל המגמה הזאת. אז המגמה נעלמת. כי בסופו של דבר, הדברים צריכים, האמונה היא דבר שצריך להניע את החיים, להתממש בחיים. כן, היא לא נשארת כאיזשהו מין השקפת עולם ותו לא. אותו דבר, גם אם אדם, כן, ינסה לשכלל את החיים, אבל הוא יחדל להיות הורג על המגמה. כלומר, הוא לא ישתייך אל השלמות, אל האלוקי, אל המגמה של הכל. כן? המגמה של הכל זה אל אלוקים, כן? אל השלמות הגדולה. אז יעבדו כל הדרכים את ערכם, כי זה דבר, הכל מצמצם לתוך איזה שהם פרטים חסרי מגמה נצחית. תודה. הצד המדעי שבאמונה הוא תמיד בערך של דרך למגמה. זאת אומרת, הוא האמצעי. והצד האמוני שבמדע הוא הערך המגמתי של הדרך. כן, פשוט. זה בדיוק מה שדיברנו קודם, רק בניסוח אחר. כשבא העולם מידי טעות, במה שחושב שכבר עלתה בידו המגמה של האמונה, כן, זאת אומרת, זה נדמה לעולם שכבר הוא מימש. מה זה בא לידו המגמה של אמונה? הוא מימש כבר את מדרגת החיים האמונית, מיד הוא מתחיל לסור ממנה. כן, זאת אומרת, זה מיד גורם לו להתרחק מהמגמה. למה? שהרי רחוקה מאוד היא ממנו המגמה האמונית. בחיון העליון שלה, שם טובה ואורה אמיתה וחוסנה גנוזה. זאת אומרת, זה עוד דבר, המושג האמוני זה מושג אינסופי. זה לשאוף ולערוג ולהתמלא מהאינסוף. ברגע שאתה מצייר לעצמך, שאתה כבר מצוי, כן, מצוי במציאות השלמה של האמונה, אז אתה כבר משך לאמונה. אתה המצאת, כן, אתה המצאת איזשהו מושג אחר, כן, הייתי אומר, זה אלוהים אחרים. זה לא האינסוף. על ידי רישול זה מהתוכן המגמתי, מתחילים דרכי המדע להתעוות, וחוכמת סופרים תסרח. האדם מרגיש שהוא יורד מנכסיו המושרים הרוחניים. מה זאת אומרת מתחילים דרכי המדע להתעוות? זאת אומרת, המדע, ההתבוננות מתוך השכל על המציאות, היא מתעוותת כיוון ש היא לא משתייכת למגמה אמיתית, למגמה גדולה. ואז אדם יכול להשתמש בשכל, להמציא המצאות מדעיות שכל תכליתם, במקרה הטוב, זה לא להרוס את העולם, במובן הפיזי. במקרה הפחות טוב, זה אפילו להרוס את העולם במובן הפיזי. אבל הוא יכול להשתמש בשכלו להבין את המציאות, ומגמתו תהיה לקלקל אותה, כן, בלי כוונה אפילו. לדוגמה, נניח, אדם ישתמש בשכלו לחקור את העולם. בוא ניקח היום. נשאל מישהו, למה אתה טורח לחקור היום את העולם? אז הוא יגיד לנו, כי זה דבר שהוא מניב תוצאות חיוביות. מה התוצאות החיוביות שהוא מניב? בעזרת הדבר הזה, אז נוכל לשכלל, נניח, הוא יגיד לנו, נוכל לשכלל את התקשורת וכו' וכו'. טוב, אז מה זה טוב? אתה הולך עכשיו להשקיע את כל החיים שלי, זה שבב, שבעזרתו בני אדם, אם נשכל את זה, הוא בסופו של דבר, הרבה פעמים, לא ימצא לנו איזושהי תועלת מוסרית שעולה מתוך הדבר הזה. זאת אומרת, המוסר, כלומר, הערך האידיאלי, הנצחי של החיים, הוא לא מצוי בתוך מחשבות של אנשי מחקר ומדע, אנשי שכל, אלא אם כן הם שייכים למגמה האמונית. כשהם שייכים למגמה האמונית, כן, בצורה הנכונה של המושג של המגמה האמונית, כשאמרנו, זה המגמה הזאת היא להעלות את הכל, לרומם את הכל, כן, להתמלא מהגודל, להתמלא מהאינסוף, להתמלא מהקדוש ברוך הוא. אז כשאין מגמה כזאת, כלומר כשאין אמונה, אז בסופו של דבר אפילו התוכן המוסרי הוא לא מצוי. והרבה פעמים זה יסתיים רק באיזה שהוא תוכן חומרי. כן, בוא נשכלל לאנשים את המדיה כדי שיהיה להם יותר שעשוע. פעם תסתכלו עליו, תראו כמה משאבים, זה מדהים, משקיעים בני אדם בשעשוע. אני בדיוק חשבתי על זה בעקבות המונדיאל האחרון הזה. ודברים, כמה משאבים, זה לא יאמן. זה כסף, זה עוצמות נפשיות, זה זמן, זה המון המון המון, זה מיליארדים של הון. אתה יכול לקחת איזה עם של מאות אלפי או מיליוני פליטים ולעזור להם. כמו ריצת הסמרטוטים אחרי הסמרטוט מהאור.
כמה כסף משקיעים שזה שבועיים, שלוש?
זה לא יאמן, זה סכומים אדירים. וזה כל זה שעשוע. כל זה שעשוע. מה יש בזה? זאת אומרת, זה למלות להשיג את הזמן באופן משעשע. הם נהנים מהמתח ונהנים, יש בזה איזה מין איזה תנועות נפשיות מדיכאון לשמחה. כן, מתח גם, זה אקשם כזה, אני רוצה לפתע כל זה. אני נע כזה, אתה יושב שעה, כמה זה? 90 דקות. בלי הערכות זה 90 דקות. שעה של איזה מין חילופי מזג הרוח שלך, מיליארדים ישקיעו בזה. ואחר כך יהיה ועדות בינלאומיות על שלום, על הירוקים, על הצהובים, על הזה, ואתה אומר, אתם אחד שמה, אתם משקיעים. ואתם יודעים כמה עולה אחד כזה שרץ אחרי כדור. המשכורת שלו, המעשר כספים שלו, יכול להחזיק 10 ישיבות, יכול להחזיק 100 בתי תמחוי לשנה. וכמה עולם משקיע את הדבר הזה, לא יאמן. וזה רק פרט אחד, תחשבו על כל השעשורים. זה מדהים, אנחנו בדרך כלל רגילים לזלזל בזה, כי לא רגילים לזלזל כמובן של שונאים את זה, אבל כאילו אנחנו שייכים להוויה הזאת, אבל העולם מלא מהדברים האלה. כמה משקיעים באטרקציות, הנה עכשיו יש חופש. זה דברים דמיוניים, המשאבים שמשקיעים בזה. כמה מתכננים יש, כמה מוחות אנושיים מעולים משקיעים רק בתכנון האסטרטגי והכלכלי של הקמת, אני יודע, איזה חברת שעשועים, וולט דיסני. של איזה סרט אחד. כמה? לא יאמן. ותחשבו, זה תעשיות, זה מסות, מסות של כישרונות אנושיים. זה לא אחד או שניים. זאת אומרת, זה אומר, זה מה שאנחנו רואים פה, כלומר, בלי אמונה, כלומר, בלי שאתה משתייך אל איזה חיים גדולים שהם קשורים לדבר גדול, לאלוקים, אתה, כל המדע מאבד את הכיוון שלו. זה הכוונה שהמדע מאבד את הכיוון שלו. כאילו, הוא הופך להיות דבר חסר, הוא משרת מטרות כל כך, כל כך נמוכות. זה לא מדובר בהצלת חיים, לא מדובר אפילו זה לא מדובר בעזרה לזולת, לא מדובר בשום ערך אנושי סביר. זה מדהים. אבל לא יצויר שהעולם היה אמוני. אז זה לא אומר שלא היה את השעשועים האלה. ברור שהיה. אבל ברור שהפרופורציות היו שונות לחלוטין. שונות, ברור שסדרה עדיפויות. לא היינו מסוגלים לדמיין לעצמנו שאנחנו משקיעים מיליארדים, מיליארדי מיליארדים בשעה שיש נאנקים ונאנחים. שמחכים לאיזה 100,000 דולר כדי להציל את החיים שלהם. כי הם צריכים איזו תרומה
שימה?
ניתוח כליה. מה?
כשחברה מתנהלת ככה, אני אגיד, החברה ישראלית,
לא,
זה רגישים למסכנים.
לא, אני לא אומר שהיום, אתה צריך להבין, אי אפשר לטעון שהעולם מושחת בגלל הדבר הזה. הוא לא מושחת. כי כדי לבנות איזה שהם חיים אחרים, אתה מוכרח את המושג האמוני, אתה מוכרח שאנשים יתחילו לחיות מתוך שייכות למשהו אחר. את זה צריך לבנות. כשבני אדם מתחילים לחיות מתוך שייכות למשהו אחר, ממילא זה מתעדן, העניינים הללו. כלומר, אי אפשר לקחת את העולם היום, זה דבר שצריך לדעת אותו. אחרת אדם מתמלא הרבה כעס על העולם. כן, תיקחו לדוגמה. המדינה אומרת, יש לנו המון עניים, המון זה, קיצוצים בסל התרופות, איזה דיונים עושים לך כדי לתת איזה תרופה לאיזה כמה מסכנים שהולכים למות כדי להקל עליהם את המיטה. כתוב, ואף לך כמוך עבור לו מיטה יפה. וכמה הם עושים? עכשיו, יום למחרת, אותו ועדה, כספים עם השר האוצר, יושבים בהקצאת הכספים למועדוני בעצמך, זה אותם אנשים. יום אחד הם דיינים בדיני נפשות. ושם מתקמצנים על כל שקל, פתאום מזרימים לך. אתם לא מדינים, בקנה מידה של מדינת ישראל, אפילו שזה מה שנקרא עיר בארצות הברית, מדובר במיליארדים שמוקצים למה שנקרא, אנחנו קוראים לזה שעשועים ודברים מסוג הזה. אז איך אפשר שאותם אנשים יגידו ביום אחד, אנחנו לא מסוגלים לתת לסל התרופות, זה נראה משהו שהוא לא סביר. מה, כך במשרד, יש היום איזה משרד עסוק בכל הבילויים האלה? תרבות, אני יודע. זה תרבות והספורט. כך במשרד הזה, את כל המיליארדים שמשקיעים בו כל שנה, תקצץ ממנו 10-20%, תעביר את זה, מה יקרה אם יעשו את זה? לתרופות. אף אחד אפילו לא מעז להעלות את זה לציבור. אבל למה? זה יהיה טעות לעלות את זה. זה דילמה. הרי מה אתה תעשה פה? נניח שאני הייתי עכשיו את ראש המשרד הזה, הייתי אומר לעצמי, רבותיי, יש לי 20 מיליארד, אני מקצת 2 מיליארד. איזה הפגנות עושים לי למוחרת בכביש. איזה הפגנות. נורא. אבל תגיד לי, בוא, הנה, עכשיו אנחנו יכולים להציל 1,000 אנשים שזקוקים ל 1,000 אנשים. כל אחד זה עולם ולא. זה חיים שלמים שלו, של הילדים שלו, של המשפחה שלו, של הנכדים, זה מה שאתה לא רוצה. הם יסכימו לקצץ, הם לא יסכימו. אבל זה לא אוקיי להציג את זה בצורה כזאת.
אבל ככלל, היא חייבת את שני הדברים האלה. צריכה גם ערכים, גם תרבות, זאת שני גם לחיות, אבל זה עושה...
זה לא אוקיי להציג את זה ככה. זה לא אוקיי. כי אם בני אדם לא נמצאים ברמה המוסרית כדי לחיות בצורה תכליתית יותר, אז... אתה בעצם מנסה כאילו למה? ליצור פה איזו מציאות מלאכותית. לכן זה לא נכון להציג את הדברים בצורה כזאת. הפתרון לזה זה לעסוק בחינוך. זה הפתרון. כי ברגע שאתה משקיע בלחנך את עצמך, את הסביבה שלך, אנשים שאתה יכול להשפיע עליהם וכו' וכו', לאט לאט, בעבודה איטית, בני אדם לאט לאט משתחררים מהדברים הנמוכים. ואז זה גם ממילא משפיע בסופו של דבר, בצורה סמויה או גלויה, על הפרופורציות. כן, זה פשוט. תיקחו מקום, יישוב, של אנשים שיש בהם יראת שמיים, ואנשים ערכיים. אין ספק שהחלוקה הפנימית של המשאבים היא שונה לחלוטין מה שהחלוקה הפנימית של המשאבים במקום אחר. עכשיו, זה לא אומר שלא יהיה גינון ביישוב הזה. כן, זה לא אומר שלא יביאו אומנים ליישוב הזה. אבל הפרופורציה, השקעת המשאבים, כמה משקיעים לזה, כמה משקיעים לזה, ברור שתשתנה. עכשיו, זה משתנה בצורה סמויה. כי עולם הערכים שלהם הוא כזה, ממילא חלוקת המשאבים תהיה כזאת. אי אפשר לחוף על בני אדם באופן מלאכותי, אתה יצור פיצוץ. נסה לחוף באופן מלאכותי על בני אדם, חלוקה של איזון משאבים, נקרא לזה ככה. עכשיו, אם תאמרו, אנחנו מציגים את זה, הנה העולם הוא לכאורה איזה שחיתות, מסעד, בואו נסתכל על עצמנו כאנשים פרטיים.
תהיה התנגדות בגלל חוסר מוסריות או לא? כרגע שהמצב הוא כזה.
לא רק תהיה התנגדות, זה דבר שלא נכון לעשות אותו. ברור שתהיה התנגדות.
אבל זה בגלל שהמוסריות נמוך.
זה לא חוסר מוסריות, זה כאילו, זה, עכשיו זה המדרגה של בני האדם. חלוקת המשאבים היא מותאמת למדרגה המוסרית. בוא נתן לכם דוגמה.
אבל חיים של אדם קודמים לנאות.
נכון, אבל בוא נשאל על כל אחד ואחד מאיתנו. האם אנחנו באמת חיים בצורה הכי מצומצמת כדי לאפשר לאנשים אחרים לחיות?
לא.
לא. כל אחד יוכל לעשות מצור חשבון נפש ויגיד, תשמע, אני יכול להצטלט. זאת אומרת, בוא נציג את זה בצורה בוטה, שזו הצגה לא נכונה, אבל היא מחדדת את זה. נניח יבוא מטרים למישהו הביתה, ואומר לו, תשמע, יש לי בן, אם אתה לא, הבן שלי הולך למות. אם עושים לו ניתוח, הוא ניצל. זה עולה 100 אלף דולר. טוב, אני מוציא לו שקל, 10 שקל, 100 שקל. עכשיו תכלס, גם אם אני אתן לו 5,000 שקל, לא יקרה לי שום דבר. עכשיו הוא יבוא אליי בשאלה, יגיד לי, תגיד, אם זה היה הבן שלך, אתה רק 5,000 שקל היית נותן. אבל בעצם, התביעה הזאת היא כרגע, היא לא תביעה נכונה, והיא אף פעם לא תהיה נכונה במקרה הזה, כי זה לא תלוי במדרגה מוסרית. זה תלוי במשהו טבעי שקם בצל בני אדם. זה כמו שאדם לא מצפה שהשכן שלו יעמוד בבית חולים 24 שעות ליד המיטה של הבן, של השכן. כי יש איזשהם חלוקה טבעית של משאבים אנושיים, חברתיים, שהעולם בנוי מתוכה.
אבל בשלב מסוים זה לכאורה, בסדר, זה לא לפעמים...
אז לכן לחדד...
זה לא קטן שלנו.
לא.
צריכים לגדול בצורה...
צריכים לגדול, אבל צורת הגידול היא לא בצורה שאתה הולך לנפקמינות שיוצאות כתוצאה מהמכלול המוסרי. אתה צריך לעבוד על המכלול המוסרי שמתוכה אדם חי. וממילא ההשפעות תהיינה על הנפקמינות האלו. עכשיו, לפעמים אפשר לעשות הפגנות, כן, אבל ההפגנות, הם רק יגידו, טוב, הנה, בוא, יש פה צרכים וכל וכל. לפעמים גם עושים טעויות מוסריות בוטות. כן, פשוט. יש מצבים כאלו, ועליהם צריך להטריע. זאת אומרת, כשאני אטריע על טעות מוסרית בוטה, אני לא אגיד לאנשים, תשמעו, תפסיקו לשרוץ במגרשי הכדורגל, ותתחילו להשקיע את הכסף של הכרטיסים שלכם באנשים שזקוקים. זה אני לא יכול להגיד להם, אבל אני אנסה לחשוב מה גם לשיטתם נתפס כאיזשהו משהו. זה כן. כמו שהילל לא ילך לבן אדם רגיל ויגיד לו, תשמע, אני רוצה שתחיה בקריטריונים של הילל. הילל, לא דורש את זה מישהו אחר.
משהו קצת לבנתי, אבל לגבי מה שאהב אמר דוגמה, הבן הזה שזקוק לתרומה. למה לכאורה, אני קורא לזה, הפסיכולוגיה או ההיגיון האנושי אומר לא לתת יותר משקל או 10 שקל או 100 שקל? למה? או לא היינו...
כי יש חלוקת אחריות. חלוקת אחריות... למה, נניח, למה כשבא אליי מישהו שאני נתרום, אני אתרום לו 50 שקל, 100 שקל? אם זה יהיה קרוב משפחה, אני אתן לו 10,000 שקל. אם זה יהיה אדם שאני מכיר אותו, אני אתן לו 2,000 שקל. למה זה ככה? כי התשובה היא כי הבן אדם בנוי, וזה הלך התחילה, זה לא קשור למדרגה מוסרית, ממנגנונים
למה?
של קרבה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותה. עכשיו, צריך לשמור על איזון במנגנונים האלה. זאת אומרת, אדם צריך לקחת בחשבון שהאחריות שלו על הילדים שלו היא יותר גדולה מאחריות שלו על הילדים של השכן. וזה תמיד נכון. כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. זה לא משנה באיזה מדרגה אתה תהיה. זה תמיד, תמיד נכון. ואם אדם יעדיף את הילדים של השכן על פני הילדים שלו, הוא פושע.
בזמן מצוקה, אתה לא רואה את זה קצת אחרת?
לא. זה יכול להיות שאני אקח קצת מפה כדי לתת את זה לשם וכולו.
לא. אבל יש מאחרים להתעלות.
כן, להתעלות יותר, קצת מהרגיל.
למה לא
להשוות בינים? לא. הראשונים הסבירו את זה. הרמב"ן שואל את השאלה הזאת. הוא אומר שהציווי הזה לכאורה נגד טבע האדם. אז הרמב"ן מסביר שהכוונה של התורה לא הייתה שמה שאתה אוהב את האחר יהיה באותה מידה שאתה אוהב את עצמך. אלא בכל דבר שהיית רוצה לראות בו טובת עצמך, תראה באותו דבר גם את הטובה של האחר.
ככה גם אומר הרמב״ם, או שיש לו הרמב״ם מסוים?
לא חושב, אני חושב שכולם מסכימים לדבר הזה. אי אפשר להתכחש לטבע שלה. משנה אם זה הפשט של הפסוק או לא. אבל אי אפשר להתכחש למנגנון הטבעי הזה. כאשר הוא ברא אותנו מתוכו, ואנחנו צריכים לחיות מתוכו.
הרמב״ם, אתה אומר, מה שאתה רוצה לעצמך, תעשה לחברך.
כן, לא משנה.
זה לא שאני צחקי לתת את ה...
הרמב״ם יותר דן בשאלה הנפשית. האם יש פה דרישה לשנות סדרי בראשית בחיים נפשית? זה אומר בשום פנים ואופן. הוא מוכיח את זה גם. יש חריך הקודמין. חריך הקודמין זה בכל ה... השיא זה המיטה. אבל הוא קיים גם בדברים אחרים. ברמת העיקרון. כן. אז שחריך הקודם של כל אדם, לדוגמה. נניח, יש עבדה של מישהו, ויש עבדה שלך. אתה רוצה לעשות שום חשבון. על עבדתו קודמת. אפילו עבדתו בעבדת אביו, עבדתו בעבדת רבו. עבדתו קודמת. למה? כי זה המנגנון הטבעי שיש לאדם.
אבל בשיקור של חיים מול כסף, נגיד אדם במצוקה כספית, או אדם מול חיים, זה חיים יש דין אחר או שאותו דבר?
ודאי שיש דין אחר. יש לה ויש לא תעמוד על דבריך, ויש גם את המצווה של השבת אבדה. ברור שזה אחר, אבל גם בתוך זה יש גבול. גם בתוך זה יש גבול.
כלומר, הוא אומר, זה, כמו אם יהיה סדר נכון, הוא יתנאי נכון, אז זה בסדר שומר על הבריאות של העולם, נקרא לזה על הסדר.
כן, ודאי, ודאי.
כלומר, זה חשבון יותר כולל.
כולל, ודאי, ודאי. אם אדם מפקיר את כספו לאחרים, בטווח הרחוק, או אולי אפילו הקרוב, הוא מפקיר את בני ביתו. הקדוש ברוך הוא סידר את העולם באופן כזה, הרי תחשבו כאילו איך הקדוש ברוך הוא ראה את זה. יש לקדוש ברוך הוא יש לדאוג לנניח 6 מיליארד בני אדם. איך אנחנו דואגים שכל המערכת הגדולה הזאת תסתדר? אז הוא יצר את המנגנונים האלו הטבעיים. שאתה תאהב את הילדים שלך, שאתה תהיה מחובר לבשרך, אל תתעלם, לאחים. שאתה תהיה מחובר לשכונה שלך, תהיה מחובר לעיר שלך. זה מנגנונים טבעיים. עכשיו, זה חלק מהמנגנונים של ההשגחה. כי אם אנחנו עכשיו כבני אדם נתחיל לפרק את המנגנונים ולחיות בתוך זה, אנחנו ניצור דברים נוראים. פתאום התחילו להיות ילדים חולים, כי ההורים שלהם כבר לא דואגים להם. אז מה עשינו? לכן צריכים תמיד לחיות בצורה מוזנת עם המנגנונים האלה. הקיצור, בוא נחזור לעניינים.
רק משהו לפעמים, נגיד למשל, נגיד לב לבית, אנשים גדולים, יש להם דילמה, יש להם לכאורה, מה לכאורה הם צריכים יותר להתעסק נגיד? בלהציל לאנשים במקרים כאלה שהאנשים הקטנים לא יכולים לעזור? או שלנו להקים, בדוגמה, הוא הקים מערכת חינוך, הוא תומך בישיבות, בית ספר.
תראה, אני מאמין שבדברים האלו צריך הרבה להתחשב גם בנטייה של האדם. זאת אומרת...
מה אתה פועל ומה אתה חושב?
כן, יש כאלו תורמים שאתה רואה של דוגמה רפואי, זה מבחינתם השקיעו את כל המיליונים שלהם. יש תורמים שמשקיעים בחברתי. ברור שזה גם חלק ממה ש... אתה יודע, שברגע שהוא מזדהה עם דבר מסוים, אז הוא יזרים לתוכו משאבים יותר גדולים. וגם בזה אני אומר, קדוש ברוך הוא לא, אבל יש פרופורציות. ברור שחיי נפש הם יותר חשובים. אבל ללכת לממן מחקר שאולי יוציא איזשהו, זה ודאי דבר שהוא רחוק יותר. אבל בסדר, זה חלק מאיזשהו מכלול וחשבון לטווח רחוק, שבסופו של דבר גם הוא מעל תיקון השלם. הקיצור, מה שאנחנו רוצים לומר, שמה שהרב פה מתכוון, שברגע שלא חיים מתוך המגמה האמונית, אז כל המדע מאבד את הכיוון שלו, זה מה שתיארנו. זה נקרא מאבד את הכיוון שלו. אבל ברגע שהחיים הם נכנסים לתוך מגמות, שהן כבר מגמות גדולות יותר, והשתייכות למחשבות אידיאליות, לקרבת אלוקי, כבר אתה כן, כאילו במובן להתקרב אל מושגים של שלמות, של טוב, של צדק, של יושר, של אמת, זה מרומם את מדרגת החיים של האדם. כן? להפיץ אמונה פירושו לשייך את האנשים למקומות של טוב. זה הכוונה להפיץ אמונה. הנצרות לדוגמה חשבה שהיא הפיצה אמונה, אבל היא זרה המון רע בעולם. כי האלוהים שלה זה אלוהים אחר. לא בגלל שהם עבודה זרה. כי התפיסה שלה, את המושג האלוהי, יכול גם אדם מתוך התורה עם תפיסות מעוותות ליצור עיוותים נוראים אצל בני אדם. ברור? הרב כותב איזשהו משפט שיש אנשים שנדמה שהם מאמינים אבל הם פחות מאמינים מאשר אנשים כופרים. מה הוא מתכוון? שהאמונה זה השייכות של האדם אל הטוב. השייכות הפנימית של האדם של הטוב. אדם שמרגיש שיש משהו כזה שהוא טוב בפנימיותו, שמושך אותו בלי הסבר, זה אמונה. הוא לא יקרא לזה אלוקים, אבל הוא יתאר את זה, תשאל אותו מה מניע אותך לעשות את זה, אז הוא אומר, יש לי מניע פנימי, אני מרגיש שזה טוב וזה מועיל ואני נמשך לעשות את הדבר הזה. זה שייכות לאלוקים. הטוב הזה, הבלתי מוסבר, שהוא שייך אליו. ויש אנשים שיש להם חוש של צדק מפותח. אנשי עקרונות, כואב להם, שיש עוולות. שואל אותם, מה מניע אתכם? זה לא השאלה הפרקטית. מה שמניע אותם זה משהו מתוכם בוער בהם. מה שבוער בהם זה אלוקים. זה הצדק. זה הצדק האלוקי שמזין אותם. וככה אצל כל בן אדם, יש לו איזשהו עולם ערכים פנימי שהוא חי בתוכו. ברגע שזה עולם ערכים מוחלט, זה נקרא אלוקים. זה לא אלוקים אחרים. אבל אם זה האלוקים שנמצא אי שם, שתובע ממנו לעשות כל מיני פעולות, כדי שהוא יגיע לאיזה גן עדן פרטי, זה כבר יותר קרוב להיות אלוקים אחרים. כן, למרות שהוא חי כן עם איזה מושג, איזה, איך קורא לזה שם ב... ועד אלוקים עם המושג המשמים של אלוקים שלא מדבר כלום לאדם חוץ מלדרוש ממנו כל מיני דרישות. אז הנה, אם ניקח לדוגמה שני אנשים, אחד מהם יתחיל מתוך שהוא חי את המושגים המוחלטים האלו, אז לא צריכים לדמיין דמויות שנחתו מהר סיני. יש הרבה אנשים כאלה, אבל מתוך שהוא מאמין בזה וחי בזה וחי את זה, אתה רואה שזה נובע אצלו מדבר, מקום אמיתי. לא משחקים של כבוד ולא... ממקום אמיתי. הרצון שלו לעשות טוב נובע ממקום אמיתי. זה התמלות מאלוקים. המקום האמיתי הזה, מחוץ לאדם, שמושך את האדם וממלא אותו, זה אלוקים. הוא מאוד מלא מאלוקים. האנשים האלה.
מה שבגילוי שלו זה
כי הוא סותר את זה, הוא מחסר את זה. הוא לא סותר את זה, הוא לא מבטא את זה בכל הצדדים, כי הוא לא נוטל ידיים בבוקר. אז הוא לא מבטא את האלוקים שממלא אותו בנטילת ידיים בבוקר. אבל הוא מבטא את זה דרך העיסוק שלו בחסד ובצדק חברתי ובהרבה דברים טובים שהוא שייך אליהם. כן? עכשיו, יש לך אדם אחר, ואת זה הוא הולך, הוא דואג שזה יהיה, הוא הולך לשכנע תורמים לרעיון הזה. זאת אומרת, הוא רוטב הרבה אנשים למה שממלא אותו, לטוב הזה שממלא אותו. הוא מחבר הרבה אנשים לאלוקים. זה לא, הוא לא קורא זה כלפי חוץ אלוקים. עכשיו יש אדם אחר, שאני אומר שיש לו אלוהים אחרים. למה? כי אצלו אלוקים זה משהו שהוא מאוד משתלם. ברמה האישית. עכשיו, תשאלו אותי, האם הקדוש ברוך הוא רוצה שנתחיל מהמושג של האלוקים ברמה האישית? כלומר, של האלוקים שנמצא אי שם שכמשתלם לי לעשות את מה שהוא אומר, התשובה היא כן. אבל אין ספק שהתשובה היא כן, בגלל שזה התחלה כדי להגיע לאלוקים שיותר דומה לאלוקים של האחר, של הראשון שציין. ואם זה יהיה בצורה שלימה, אז זה גם יבוא לנטילת ידיים ולפילה במניין וכו'. אבל זה פועל יוצא של השייכות לטוב האלוקי. כן? כלומר, אם שואלים אותי מי יותר קשור לאלוקים במובן האמיתי של אלוקים, מי יותר, נקרא לזה יותר קרוב לאורך הדממנות במובן האמיתי, הראשון שציינתי יותר חי עם אלוקים במובן האמיתי של לחיות עם אלוקים. אבל לשני יש פתיחה שיכולה להביא אותו, תלוי איך הוא יתקדם איתה, לחיים הרבה יותר שלימים עם המושג של אלוקים. עכשיו, אם השני הזה שציירנו אותו מקודם, שהוא חי עם אלוקים, שנמצא אי שם, שדורש מאדם כל מיני דברים, ילך לשכנע את בני אדם לחיות עם זה, והם יישארו עם זה, הוא עשה דבר גדול, כי הוא שכנע בני אדם להיכנס להתחלה הזאת. אבל אם הוא צייר להם רק ככה את המושג האלוקי, אז הוא עשה הרבה יותר גרוע. אבל צריך לדעת את זה. וזה האמת. מי שמבין טוב את מה שאנחנו אומרים, אני חושב שכל העולם האמוני שלו משתנה לחלוטין. מה שאני אומר, זה לא סנגורי החילונים. זה לא קשור בשביל החילונים דתיים. זה לא קשור.
צריך סמוד בכדי לך להתחבל הרען.
זה האמת אבל. מי שחי ככה, הוא מרגיש שהקשר שלו לאלוקים זה הדבר הכי נפלא שבעולם. הכי ישר שבעולם. הכי, לא יודע, הכי מחובר, הכי טבעי שיש בעולם. כן, צריך להתרגל את זה, מאמר דעת אלוקים של הרב. עכשיו, בכל המאמר, הוא מדבר על הצורך לעבור האלוהים האחר, שנמצא אי שם, למה שאנחנו מדברים.
וכשחושבים על זה, כי הוא יעיף את אלוקים בין אדם.
זה לא המטרה שזה יעיף.
קרב.
אין לנו עניין שזה יעיף. יש לנו שאדם יחיה עם הקדוש ברוך הוא, עם האמת. כי זאת האמת. זה נקרא לחיות עם אלוקים. וצריך להתרגל לזה. לכן, חייבים הרבה שכל בעבודת אלוקים. לכן לכם מאמר דעת אלוקים, יש לו מאמר עבודת אלוקים. למה? ושם הוא מדגיש את הצורך בשכל. כי מי שחי עם הקדוש ברוך הוא בלי הדעת, בלי השכל, אז אין סיכוי שהמושג האלוקי יתיישב אצלו בנפש כמו שאנחנו אומרים. אין סיכוי. רק הרבה עבודה מתוך הדעת, ולכן הרבה אנשים שמדברים על אלוקים, אני חושב שזה הרסני. יש כל מיני סגנונות, אתה יודע, סגנונות חרדיים, תלוי איזה סגנונות חרדיים, שמדברים על אלוקים כל הזמן. במיוחד כל הסגנונות החסידיים המודרניים.
כי הוא איתי כל הזמן.
הוא איתי, אני מדבר איתו, אני עובד אותו, הוא אוהב אותי, הוא שונא אותי, לא יודע בדיוק כל מיני עניינים מהסוג הזה. זה דבר שמשאיר את האנשים עם האלוהים האחר. למה? כי כשאתה אומר, אלוקים אוהב אותי, איך אתה מצייר כשאתה אומר את המילים האלו? מה אתה מצייר? יש מישהו שם...
מגדיר אותו, כן.
כן, ברור. יש מישהו שם שאוהב אותי. מאוד חיצוני. הוא מאוד חיצוני. אני יכול לדבר עליו המון, אבל אם תחשבו על איך שתיארנו את אלוקים בצורה השנייה, אתה כל הזמן מביא את האדם לחשוב על אלוקים חיצוני. לכן, אם אתם תראו את צורת ההתפתחות שקיימת בבתי המדרש, גם אצל החרדים, בסגנון החסידי הרגוע או הליטאי, זה אפילו אצל החרדים. זה סגנון שלא מדברים כל היום על אלוקים. לומדים את התורה שלו. לומדים מה הוא אומר. מנסים להכיר אותו. זה הצורה שעם ישראל נהיה מתוך הקשור לאלוקים.
לפגוש אותו מתוך התורה.
אתה לומד אותו. אתה לומד מה הוא רוצה. עכשיו, התורה, בהשפעה הסגולית שלה, היא יוצרת בנפש את הקשר לאלוקים האמיתי, כמו שאמרנו. ואם בני אדם יתחילו לחיות כל הזמן עם לדבר עם אלוקים, לאהוב אותו, הנה הוא איתי והוא לא איתי וכן איתי ועשה לי ככה ולא עשה לי ככה וכל מיני סיפורים כאלו, הם יישארו עם אלוקים האחר. זה מה שיקרה. ואתה יכול לראות אנשים שחיים הרבה שנים, זה ברור, לי זה ברור שהם חיים עם אלוקים אחר.
אבל זה קשור לדיון הזה, אם נגיד, שאנחנו רואים, שאדם צריך דוגמה להשתדל כל להתאמץ מעצמו, כל אשר בכוחך עשה, כי כאילו אלוהים יתגלה דרכך, ולא לתפוס איזה אלוהים חיצוני שעוזר לך בנס בצורה כזאת.
הכל, כן, הפועל יוצא של זה, זה יהיה זה. אבל אני חושב שהפתרון, כדי לא להיכנס לאלוקים האחר, הפתרון הוא להיפגש עם אלוקים מתוך התורה.
מתוך הלמוד תורה. לאמונה בעצמך גם, כאילו בעצמך, אבל לא בצורה אגואיסטית, זה בא כשאתה כצינור, כאילו. כאב את השם.
כן, זאת אומרת, אתה... זה כל העולם מסתדר לך. זאת אומרת, אלוקים לא נמצא אי שם, הוא בכל מקום, אבל כשאומרים את המילים בכל מקום, אז אתה יכול לתפוס את זה כמו האלוקים האחר. אבל הוא בכל מקום, זה התחשבות, זה ככה.
לא, כי הרב הסכים קודם, ברמז שיש גישות מסוימות שמגיעות לקלקולים או למבט מסוים על החיים, זה גם, האם זה גם בא לביטוי גם בזה, שככל שאני תופס אלוקים חיצוני, אז אני גם יותר חי עם המושג ניסים ושעשו לי...
ברור, פשוט. שזה הרבה תופעות לבד. ברור, אתה גם לא מסוגל להתחבר למציאות. אתה גם לא מסוגל לאהוב אותה כל כך. זה תסתכלסקה ראשונה באורות התחייה, זה מה שהוא כותב. שמה, שהוא תאר את, את הקשר לאלוקים כדבר שמסב המון עונג. מאמר עונג ושמחה, גם מדבר על זה. באורות התחייה, שמה, בסתכלסקה ראשונה, הוא כותב, הסימפתיה האלוהית. כלומר, איך כשאתה חי עם אלוקים, אתה מרגיש הכי טוב שבעולם. אבל אתה מרגיש טוב, לא בגלל שיצרת עולם אלטרנטיבי, לא בגלל זה. האלוהים האחר יוצר עולם אלטרנטיבי. ואם תשימו לב, אתה גם אפשר לשמוע את התשדורת הזאת מהאנשים האלו שהם כל הזמן חיים מהקדוש ברוך הוא איתי, לא איתי, כל מיני סיפורים מסוג הזה. שהם פשוט חיים בעולם אלטרנטיבי. גם אלטרנטיבי, גם ברפואה זה אלטרנטיבי, הכל זה אלטרנטיבי. זה לא סתם. זה הכל מצורת החשיבה הזאת. והכל לא בא מצורת החשיבה הזאת. ואת הדבר הזה צריך לגלל. אני אומר, אם אדם ילמד תורה והתעסק בלימוד תורה, שזה עיקר ההתפתחות שלו, ואת הקשר שלו לאלוקים, הוא יבנה דרך המצוות והתפילה, מה שאורו לנו חז"ל, לא דרך כל מיני, וילמד בצורה שכלית את המושגים הרוחניים, קרי, ילמד את כל גדולי ישראל שעסקו בעניינים הרוחניים, כמו שלומדים תורה. עד שגם סתרי תורה, שאלו, כמו שמתפתחים בכל דבר. תתחיל רמב"ם בקדמות, תגיע אחר כך כתבי ארי. 20-30 שנה, בעזרת השם תגיע. אם אדם יתפתח בצורה כזאת, הוא יחיה עם דעת אלוקים שדיברנו. לכן, כל הכיוונים שאמרנו שהם כל הבעיות, הם, כמו שאמרתי.
הם גם מדלגים על זה לגלל זה
במטורים. ברור, זה הכל מאותה נקודה. כי הם רוצים את האלוהים האחר. אבל לא בגלל זה. כי אם האלוקים זה המשהו האחר, אז בעצם הזרות היא חלק מהקרבת אלוקים. המוזרות והזרות והניסיות והפליות והניסטר וכל הדברים האלו, זה חלק מהתפיסה של אלוקים. ועל פי מה שאנחנו אומרים, מה שהרב כותב דעת אלוקים, כאילו זה הכיוון, לפי מה שאנחנו אומרים, הכוונה היא להפך בדיוק. ככל שהגישה שלך למושג האלוקי הרוחני תהיה מתוך הכלים, מה שקורה, זה המדע, המדע שמאיר את האמונה, מה שהוא כותב פה. תהיה מתוך הכלים שמתוכם אדם נורמלי חי בעולם. עכשיו, זה לא הכוונה פה שאתה תתחיל לעשות עכשיו מחקרים ופלפולים בשכל, להוכיח אם יש אלוקים ואין אלוקים. זה לא הנקודה. אם תצריך את זה, גם את זה תעבור. אבל הנקודה היא שאתה בונה את היחס לאלוקים מתוך שכל. מתוך דעת אלוקים. אז אתה חי באטמוספירה אחרת. זה עולם אחר. ממש. ואז אתה יכול להיות מאוד קשור על המציאות. מאוד קשור ולא קשור. זאת אומרת, מאוד קשור על המציאות במובן של אוהב אותה. לא מנוכר אליה. אתה לא חי בעולם אלטרנטיבי. לא דיקור סיני ולא שיאצו ולא כל מיני שטויות ואבלים. אתה חי בתוך המציאות. ששמה... ששם העניין האלוקי קיים. עכשיו, לפי זה, אתה גם מבין טוב מה התורה אמרה שדרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה בעצם מושגי החיים הבסיסיים, המוסריים. לא דרך ארץ קדמה לתורה במובן של איזה מין קדימות במצוות כזאת. כן, למה זה דרך ארץ קדמה לתורה? שהשפעות של התורה לא תצאנה אם לא יחד דרך ארץ. כן, זה בעולם אלטרנטיבי, זה ככה. אבל בעולם האמיתי, הכוונה היא שהחיים שלך עם אלוקים צריכים להתחיל מהקומה האנושית שלך. תהיה אנושי. זה הדבר הכי בסיסי, שם תתחיל לפגוש אידיאליות, גדלות, טוב, שלימות. בסדר? זה הכוונה שהוא אומר פה, הצד המדעי שבאמון, מה שראינו פה, הוא תמיד בערך של דרך למדעי. זה הדרך שהוא מתכוון, המדעי. טוב.